שלום לכולם, אנחנו לומדים את בבא מציע, דף נ"ו, מאתר sinai.org.il, שיעור דף יומי של 10 דקות. ראינו במשנה, בדף נ"ה עמוד ב', שיש דין של חומש על דמי. כלומר, שאם זר אוכל תרומת מעשר של דמי, הוא חייב להחזיר את הקרן בתוספת חומש. ורבי אלעזר שאל בגמרא, למה שיהיה דין של חומש על דמי? הרי דמי זה רק חיוב דרבנן. למה שחכמים יחמירו אפילו בחומש? ואז שמואל ענה שהמשנה שלנו היא רבי מאיר, ורבי מאיר סובר שחכמים עשו חיזוק לדבריהם כדברי תורה. וכמו שבתרומת מעשר ודאי צריך חומש, אם אדם אכל אותה בשוגג, אותו דבר בדמי צריך חומש. מאיפה הוא למד שרבי מאיר אומר שחכמים עשו חיזוק לדבריהם כדברי תורה? מגט. שבגט שליח צריך להגיד בפני נחתם ובפני נחתם, אם הוא בא מחוץ לארץ. אם הוא לא אמר את זה, חכמים אומרים לא נורא, תיתן עוד פעם. רבי מאיר אומר, הגט בטל, ואם היא התחתנה על סמך הגט הזה, אז היא צריכה להתגרש, ואם היו לילדים, הילדים ממזרים. אז רואים שרבי מאיר עושה חיזוק לדברי חכמים כדברי תורה. עכשיו בסוגיה שלנו נביא על זה שתי קושיות, קושיה אחת של רב ששת, קושיה אחת של רבינה. את הקושיה של רב ששת רב יוסף יתרץ, את הקושיה של רבינה אביי יתרץ. אבל עכשיו בשביל שנבין את מהלך הסוגיה, אביי אומר את כל הדברים שלו רק בסוף. הוא לא יגיד את זה תוך כדי הסוגיה, בסוף אביי יעשה איזושהי סקירה של כל המהלך, והוא יגיד קודם כל, התירוץ של שמואל הוא לא תירוץ טוב. זה לא רבי מאיר. גם אם תגיד שזה רבי מאיר, הקושיה של רב ששת היא לא קושיה, כי יש לו תירוץ. הקושיה השנייה של רבינה היא כן קושיה, וגם על זה יש לי תירוץ. אז זה המהלך, אנחנו נכניס את אביי תוך כדי הדברים, ולא נביא אותו רק בסוף. אז עוד פעם, שמואל אומר שהמשנה שלנו היא רבי מאיר, שרבי מאיר עושה חיזוק לדבריהם כדברי תורה, ומה המקור שלו? מגט. אז קודם כל על זה אומר אביי, זה לא נכון. מה אתה משווה לי גט עם תרומת מעשר? גט זה מיטה בידי אדם, תרומה זה מיטה בידי שמיים, יכול להיות שדווקא בגט הוא החמיר, ובתרומה בידי שמיים הוא לא החמיר. אז זה דבר ראשון, אבל שמואל כן אומר. שמואל אומר שזה רבי מאיר. ורבא ממש בסוף הגמרא מסביר כי סוף סוף שניהם מיטה, וכן אפשר להשוות ביניהם. עכשיו קושיה ראשונה על זה, מקשה רב ששת מדין של חילול כסף על כסף. אנחנו יודעים שבוודאי, כלומר במעשר שני ודאי, זה גם משנה במעשר שני, לא מחללים כסף על כסף וגם לא מחללים כסף על נחושת. כסף על נחושת לא מחללים, זה ראינו כבר הרבה בתחילת הפרק, כי נחושת יחסית לכסף נחשב פירות ולא מחללים מטבע על פירות. כסף על כסף לא מחללים כי זה לא דרך חילול. דרך חילול זה שמחללים משהו על משהו אחר ולא על אותו דבר. בכל אופן, לגבי מעשר ודאי, לא מחללים כסף על כסף או כסף על נחושת, אלא אם כן זה דוחק. אם יש איזושהי סיבה טובה לעשות את זה, כמו המשנה שם שמדברת על שיתערבו לו חולין ומעשר והוא לא יודע מה, אז יש איזו שיטה על ידי זה שהוא מחלל על משהו שלישי ואז מחזיר את הקדושה חזרה. בכל מקרה, לא מחללים, אלא אם כן זה דוחק. ואילו בדמי, מחללים לכתחילה. אז הנה רואים שבדמי מקלים ומעשר ודאי מחמירים. אז לא עשו חיזוק לדברם כדברי תורה, קשה על מה שאמרנו שלפי רבי מאיר עשו חיזוק בדמי. על זה נראה שתי תירוצים. תירוץ ראשון של רב יוסף. רב יוסף אומר צריך לחלק בין דיני אכילה לדיני פדיון. במשנה שלנו הנושא זה אכילה. שאדם זר אכל תרומת מעשר הוא צריך להביא חומש. בזה רבי מאיר החמיר. אבל בפדיון, חילול של כסף על כסף, כסף על נחושת, בזה רבי מאיר לא החמיר. מאיפה אנחנו יודעים שרבי מאיר מחמיר דווקא באכילה? אז רבי יוסף מביא עוד דין של רבי מאיר שכתוב שלבעל הבית אסור למכור דמי. הוא צריך קודם להפריש. כי אנשים יחשבו שהוא הפריש, לכן אסור לו. לסיטונאי מותר, כי אנשים יודעים שהוא לא מפריש שזה דמי. חכמים אומרים שגם לבעל הבית מותר. אז הנה רואים שרבי מאיר מחמיר בכל מה שקשור לתחום של אכילת דמי. כי גם שם החשש שבעל הבית ימכור זה שאנשים יחשבו שזה מופרש והם יוכלו. אבל בתחום של פדיון יכול להיות שהוא מקל. אז זה היה תירוץ של רב יוסף. תירוץ של אביי צריך לחלק, כמו שאביי חילק מקודם, בין דבר שיש בו מיטה בידי אדם לדבר שיש בו מיטה בידי שמיים. אז פה הוא מחלק בין דבר שיש בו מיטה אצלנו, לבין דבר שהוא רק לב, מעשר. יכול להיות שרבי מאיר עשה חיזוק דווקא בתרומת מעשר שיש בו מיטה בידי שמיים, לעומת זאת במעשר אין שום מיטה, יש רק לב. אז ראינו שני תרוצים על הקושייה של רב ששת. עכשיו קושייה של רבינה. יש משנה בדמי, שאם אדם לוקח מנחתום עם הארץ, אומר רבי מאיר, הוא לא צריך לחשוש שמא הנחתום הזה קיבל את הכיכרות שלו מכמה ספקים. מה הבעיה? אם הוא קיבל מכמה ספקים ומדובר בדמי, אז הלוקח הזה שהוא חבר והוא רוצה להפריש, אם הוא יפריש מאחד על השני, יוצא שיכול להיות שהוא מפריש מן הפטור על החייב או מן החייב על הפטור, כי יכול להיות שחלק הפרישו וחלק לא. הוא לא צריך לחשוש לזה. אז רואים שרבי מאיר לא עשה חיזוק לדבריהם כדברי תורה, כי אם זה מעשר ודאי, מתרץ אביי, פה רבי מאיר לא חושש, פשוט כי מציאותית אין מה לחשוש. בנחתום אין סיבה לחשוש שהוא לקח מכמה אנשים. לעומת זאת, באמת, כמה משניות אחרי זה יש פלטר אם אדם לוקח מפלטר, שזה סיטונאי עוד יותר גדול, אז שמה כבר כן צריך לחשוש. אז זה לא שרבי מאיר לא חושש, הוא פשוט חושש כשמציאותית יש סיבה לחשוש. אז סיימנו, ראינו שרבי מאיר עושה חיזוק לדברים דברי תורה, לפי שמואל גם בדמי. הקשנו קושייה של רב ששת ותירצנו שני תירוצים, הקשנו קושייה של רבינה מן החתום ותירצנו את התירוץ של הבאיי. והגענו למשנה. המשנה מחזירה אותנו חזרה לדיני הונאה. באיזה דברים אין הונאה? אז אומרת המשנה, בעבדים, שטרות, קרקעות והקדשות אין הונאה. לגבי הקדשות, רבי שמעון אומר שתלוי אם זה הקדש שחייב באחריות, שאז יש הונאה, להקדש שלא חייב באחריות, שאז באמת אין הונאה. מה המקור? זה גמרא מביאה את הפסוק, ממנו למדנו דין הונאה, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תנו איש את אחיו. אז קרקע זה לא דבר שעובר מיד ליד, כתוב פה או קנו מיד עמיתך, עבדים הוקשו לקרקעות, שטרות לא נחשב ממכר, כי אתה לא מוכר את גוף השטר, אתה מוכר את החוב, השטר הוא רק ראייה, נפקמינה שאם באמת אתה מוכר את גוף השטר, כמו שבסם היה קונה שטרות בשביל לשים עליו את הבסמים, אז כן יהיה הונאה. והקדשות זה לא אחיך, אל תנו איש את אחיו, והקדש זה לא אחיך, ולפי רבי שמעון כשאתה חייב באחריות זה נחשב שלך ואז זה כן אחיך. אז זה המקור. עכשיו אמרנו קרקעות למה לא? כי הם לא עוברים מיד ליד, ובפסוק כתוב או קנו מיד עמיתך. מתקיף רבי בר ממל, כשכתוב בתורה יד זה לא הכוונה יד ממש, הכוונה היא מרשותו, וגם קרקע עוברת מרשות לרשות. מאיפה הוא מוכיח את זה? כתוב ויקח את כל ארצו מידו, ברור שלא הכוונה שהוא החזיק את הארץ שלו ביד, והוא לקח את זה מהיד שלו, אלא הכוונה שלקחו את הארץ מרשותו. אז גם כאן, קרקע עוברת מרשות לרשות. דוחה הגמרא ואומרת, לא, באמת, יד זה יד. ומביאה לזה עוד שני מקורות שבהם יד זה יד, שני מאוד דומים. גם בגזל וגם בגט אישה כתוב יד. בגזל כתוב אם ימצא תימצא בידו הגניבה, שדווקא אם הגניבה נמצאה בידו אז הוא משלם כפל, ובגט כתוב ונתן בידה, ובשניהם יש ריבוי מיוחד שזה לאו דווקא יד. בגזל אם ימצא תימצא, זה מרבה שזה גם אם בחצר או בגגו, אותו דבר באישה, ונתן מרבה שזה גם חצר או גגה או קרפיפה, אבל יוצא שבשניהם לולי הריבוי יד זה יד. אז אומרת הגמרא, יד זה באמת יד, חוץ ממקומות שבהם זה לא הגיוני, כמו בויקח את כל ארצו מידו, ששם ברור שהכוונה היא מרשותו. נושא הבא והאחרון, אנחנו נראה עכשיו שתי בעיות, האם יש במקרים הבאים הונאה. אז שאלה הראשונה שואל רבי זרע, האם בסחירות יש הונאה? הזכרתי לך אוטו, והזכרתי אותו במחיר גבוה מהמחיר המקובל. אז רבי זרע שואל, האם סחירות נחשבת ממכר? אמרנו שצריך ממכר לפי הפסוק. עונה לו הבעיה, סחירות נחשבת ממכר, ממכר ליום, אבל זה עדיין נחשב מחירה. שאלה הבאה שואל רבה, האם חיטים שזרע אותם בארץ לפני שהם השרישו עדיין נחשבים מטלטלין, או שהם כבר בטלים לקרקע והם נחשבים כקרקע? הוא שואל את השאלה הזאת על שלושה תחומים. תחום אחד זה הונאה, תחום שני זה האם נשבעים עליהם, ותחום שלישי, האם העומר, כלומר היום הראשון של חול המועד פסח, יתיר את החדש. עכשיו נפרט אחד אחד. אז קודם כל הגמרא מבארת לגבי הונאה שאין הכוונה כאן שהם סיכמו על כמות מסוימת והמוכר נתן לו פחות. שאז זה אפילו לא מצד הונאה, זה פשוט מצד מקח טעות. וזה ודאי שבכל מקרה אפילו בקרקע לא יהיה כאן מקח. אלא מה מדובר כאן? שסיכמנו שאתה תזרע לי חיטים על שטח מסוים. ועכשיו יש פה איזשהו עומדנה שהמוכר צריך לעשות כמה חיטים ראויים לזרוע באותו שטח. והוא זרע קצת פחות ממה שמקובל. אז האם יש פה הונאה או לא? זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, האם נשבעים אליהם? למשל, שזרעת 5, ואני טוען שסיכמנו על 6, ואתה אומר, סיכמנו על 5.5. כלומר, אתה מודה במקצת. האם אתה נשבע על השאר או לא? האם זה קרקע, או שזה עדיין מטלטלין ונשבעים? ודבר אחרון, האם העומר מתיר אותם? כלומר, אם לקחתי חיטים שכבר עבר עליהם פסח והם מותרים, ובחורף זרעתי את הזרעים וגידלתי חיטים אחרות, ברור שצריך לחכות עד הפסח הבא שיהיו מותרים. פה השאלה היא שלקחתי חיטים לפני הפסח, וזרעתי את הגרעינים שלהם לפני פסח, והם עוד לא השרישו לפני הפסח, אז אם אני מתייחס אל החיטים עצמם, הגרעינים, אם מישהו רוצה לאכול אותם עדיין כמטלטלין, ואז כשיעבור הפסח הוא גם יתיר את אותם גרעינים, או שלא, ברגע שזרעתי הם כבר חלק מהקרקע, עומר לא יכול להתיר אותם, אלא נחכה עד שהם יגדלו, ואז הפסח הבא יתיר אותם. על כל השאלות האלה של הזרעים שעוד לא השרישו, בהונאה, בשבועה ובעומר, הגמרא נשארת בתיקו עד כאן.